אוקיי, נתחיל. אני מנסה עכשיו עם המיקרופון שנמצא בתוך המחשב שלי, תגידו לי אם זה יותר גרוע מפעמים קודמות, אז אני אחבר את המיקרופון הרגיל, פשוט אני עושה איזה ניסיון לצורך ההמשך. בינתיים זה נשמע בסדר?
תמיד, בסדר.
כן, אוקיי. טוב, אז אנחנו בעצם פחות או יותר הצגתי את התמונה כפי שאני לפחות תופס אותה, התמונה של הלכה ומוסר, והיום אני רוצה, לגשת לכמה נקודות ספציפיות שעולות ממנה, יש לה אני חושב כל מיני השלכות, אבל גם את ההשלכות האלה אפשר לראות נדמה לי לפחות עוד ראיות, עוד נקודות חוזק לטובת התמונה שאותה תיארתי. אז אני אתחיל אולי עם שאלות שהרבה פעמים מטרידות בהקשר של מוסר וההלכה, למשל שאלות האפליה. יש אפליה בין איש ואישה, יש אפליה בין גוי ליהודי, ההלכה לא נראית שוויונית בכל מיני מובנים כאלה. ואני כרגע חוסך לכם את כל התירוצים המביכים שנאמרים בהקשרים האלה, איך שאנחנו בעצם שמים את הנשים כמובן מעל הגברים, וזה רק מתוך דאגה אליהם, אנחנו משאירים אותם בבית ולא נותנים להם לעשות שום דבר, אז אני מקווה שתחסכו לי את העניינים, ואני אחסוך גם לכם את התירוצים המביכים האלה. בקיצור, יש פה תחושה לא נוחה, של אי-מוסריות בעייתית של ההלכה. אז אני אומר, שתי הדוגמאות הבולטות זה יחס בין איש ואישה, וההבדל בין גוי ליהודי. ואז עולה השאלה איך מתמודדים עם העניין הזה של גישה, אז אפילו אפשר לומר, זה לא שאלה על הלכה מסוימת, זה אופי רחב, ולא מעט הלכות, נדמה לי, משתלבות בתמונה הלא שוויונית הזו. לכן אפשר היה אפילו להסיק מכאן איזושהי מסקנה שההלכה לא מאוד מוטרדת משאלות השוויון, בלי קשר לשאלה מסוימת כזו או אחרת, שאולי אפשר לחפש לה כל מיני תירוצים, אבל נדמה לי שבאופן כללי יותר, בגלל ריבוי המקומות האלה, והשיטתיות שזה מופיע, אני חושב שקשה להימלט מהתחושה הזאת, שלהלכה לא ממש חשוב העניין של השוויון. והשאלה היא איך זה מציג אותה, איך ליישב את העניין הזה עם התפיסות המוסריות הבסיסיות שלנו לפחות, לא יודע מה היה בעבר, אבל נדמה לי שהיום זה קריטריון די בסיסי, הקריטריון הזה של השוויון. אז אני רוצה להגיד אוקיי, למעשה הייתי צריך להעיר, תרשו לי רגע לעצור, אני חוזר רגע אחורה, יש עוד הערה אחת שקשורה למה שדיברתי עד עכשיו, רק אחרי זה אני אעבור להערה הזאת של השוויון ולהערות הבאות. פשוט עוד נקודה שאני צריך להשלים ביחס לקודם. בעצם התמונה שתיארתי עשתה הבחנה חדה בין הלכה למוסר. זאת אומרת, היא תפסה את זה כשתי קטגוריות נפרדות, בלתי תלויות, זרות, זו לזו, ולכן אין מחויבות של ההלכה להיות מוסרית מצד אחד, מצד שני, הקדוש ברוך הוא כמובן מטפל מאיתנו גם למוסר, ולא רק למחויבות הלכתית, דיברתי על זה שהמוסר הוא אוניברסלי, לא אחזור לזה שהוא כבר חזרתי על זה. אז לכאורה אין מקום לשיקולים מוסריים בהקשר ההלכתי.
הנקודות עדיין?
כי בעצם השיקולים המוסריים הם זרים להלכה, אז ברור שכשאני רואה סברה מוסרית שמסייעת לי בפרשנות ההלכתית, זה בעצם קושייה על מה שאני אומר. כי לכאורה זה לא היה אמור להיות. הסברה המוסרית לא אמורה לשחק בכלל על המגרש ההלכתי, כי ההלכה לא שואפת, כמו שאני טענתי לפחות, לא שואפת למטרות מוסריות, היא שואפת למטרות דתיות. אז למה שקריטריונים מוסריים ייתלו חלק בפרשנות או בהכרעות הלכתיות? זה יכול ליטול חלק בהכרעות לבר הלכתיות, חוץ הלכתיות, כן? זאת אומרת, יש לי דילמה בין הלכה למוסר, אמרתי, לא תמיד ההלכה תגבר, לפעמים המוסר יגבר, וכאן כמובן יש מקום לשיקולים מוסריים. אמרתי שזה גם רצון השם, זאת אומרת, זה חלק מהתורה, גם אם זה לא חלק מההלכה. אבל אני חושב שיש לא מעט מקומות שבהם רואים שיקולים מוסריים שנוטלים חלק בפרשנות ההלכתית. השאלה איך להבין את זה. אז פה אפשר להאריך בזה הרבה, אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת. קודם כל, אני לא חייב להסכים לכל דבר כזה. גם אם מישהו עשה שיקול כזה, אז הוא עשה. אני לא מסכים למה שהוא עשה. כך שאני לא במיוחד מוטרד מהעניין הזה, אלא אם כן זה מקור סמכותי. אם מוצאים דבר כזה בתלמוד, או כן, המשנה, או במקור סמכותי כלשהו, אז אני אצטרך לחפש הסברים. אבל אם ראשונים או אחרונים עשו את זה, אז לא, אז הם כנראה תפסו את היחס בין הלכה למוסר אחרת, אבל אני לא מרגיש מחויב לאמץ כל מה שהם עשו. אבל אני רוצה בכל זאת להעיר איזושהי הערה, מראה ששיקולי מוסר כן יכולים ליטול חלק בהכרעה ההלכתית, למרות, גם במסגרת התמונה שאני תיאר. אני אקדים נקודה אחרת, וממנה אני אחזור לנקודה הזאת. כשאני רואה למשל בגמרא, בכמה מקומות מופיע, כדאי הוא רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. שמעון בר יוחאי, כן? בשניים או שלושה מקומות בש"ס לפחות, יש איזושהי אמירה כזאת, יש גם אמירות על חכמים אחרים, אבל רב שמעון זה חוזר כמה פעמים. מה זה בעצם אומר? אז הרמ"א, בהקדמה לתורת חטאת שלו, כותב שבכל מקום שהוא עצמו פסק או אמר שאפשר להקל בשעת הדחק, זה רק בגלל שהלכתית, גם בלי שעת הדחק זה מותר. במקומות שהלכתית הדבר הזה הוא אסור, שעת הדחק היא לא סיבה להתיר. כך טוען הרמ"א בהקדמה למערי מינץ, בעצם מתנתת את המערי מינץ בתשובה, וככה הוא עצמו כותב בתורת חטאת. וזה מאוד מעניין, כי יש כל מיני קולות די ידועות של הרמ"א, למרות שהוא בסך הכל הרבה פעמים מחמיר, אבל יש לו כמה וכמה קולות מאוד ידועות, ושיצאו עליהם הרבה ערעורים, וההקדמה הזאת שופכת איזשהו אור מאוד מעניין על הקולות האלה. אם אני בודק את כולן לאור ההקדמה שלו, אז בעצם צריך לצאת שכל הקולות האלה שהרמ"א מסדד בהן, הם בעצם פסיקות שמותרות גם מעיקר הדין בלי קשר לשעת הדחק. עכשיו, בדרך כלל ראוי להחמיר, בשעת הדחק אפשר לא להחמיר. אבל עקרונית זה מותר גם בלי שעת הדחק, כי אחרת שעת הדחק היא לא סיבה להתיר. אז זה הרמ"א. אבל יש הרבה פוסקים, באופן כללי משמע לא ככה בפוסקים, משמע שבשעת הדחק אפשר לבחור דעה צדדית, דעת מיעוט, לסמוך על כל מיני סניפים לכולה שבדרך כלל אנחנו לא סומכים עליהם. לכן זה לא, התפיסה של הרמ"א נדמה לי לא תסביר את כל המופעים של הקולות האלה בשעת הדחק. השאלה איך להבין את העניין הזה שמותר להקל, מותר להקל בשעת הדחק. אגב, זה התחלתי עם רב שמעון, כדאי לו רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, לפי הרמ"א צריך לצאת, וזאת שאלה, הרמ"א לא בדיוק עומד בקריטריון הזה בכל המקומות, אבל בעצם הייתי מצפה שבכל המקומות שהגמרא אומרת כדאי לו רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, הרמ"א יפסוק את זה להלכה. בלי שעת הדחק. כי זה בעצם אמור להיות ההלכה גם בלי שעת הדחק. והוא יוסיף שכדאי להחמיר, ובשעת הדחק אפשר לא להחמיר. אבל עקרונית, כשהוא אומר את ההלכה עצמה, הייתי מצפה שהוא יפסוק את האמירה הזאת, לא בשעת הדחק, יפסוק אותה להלכה. כשהגמרא אומרת, כדאי רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, פירוש הדבר שבעצם זאת הפעולה הנכונה הלכתית, בלי קשר לשעת הדחק. רק ראוי להחמיר, ובשעת הדחק לא צריך להחמיר. לא מופיע ברמ"א. במקומות האלה, במקום אחד אולי כן, אבל בשאר המקומות לא. זאת שאלה מעניינת, למה לא כל כך ברור איך להסביר את זה? אני נוטה לחשוב, למרות שזה קצת לשון הרע על הרמ"א, אבל אני נוטה לחשוב שהרמ"א נקט פה בדרכו של הקיצור שולחן ערוך. כידוע, קיצור שולחן ערוך זה ספר לבעלי בתים. זה לא... אסור לגעת בו למי שיודע ללמוד. למה? בגלל שהוא לא מבחין שם בפסיקות שלו בין איסור לבין מנהג טוב, איסור דאורייתא, איסור דרבנן, הוא קובע מה, מה לעשות ומה לא לעשות, בלי שום הבחנה מה התוקף של העניין הזה. דאורייתא, דרבנן, מנהג טוב, ראוי, לא הכל אותו דבר. מה, ש, מה שלא עושים, לא עושים. מה שכן, אז כן. הוא לא, לא, מי שפונה לקורא או ללומד למדני, אז הוא צריך להגיד לו, תשמע, זה מותר הלכתית, אבל ראוי להחמיר. אסור. להקל במקום כזה, במקום אחר, זה רק מנהג, אבל בעצם זה לא אסור הלכתית, או מן משהו כזה. הקיצור של הנערוך לא נכנס לעניינים האלה. אם מותר לי קצת להשמיץ את הרמה, אז נדמה לי שההסבר המתבקש להשמטות האלה של הרמה, זה אולי זה. שכשהרמה כותב על משהו מסוים שהוא אסור, הוא לא בהכרח מתכוון שזה אסור מן הדין. לפעמים הוא מתכוון להגיד שראוי להחמיר. הוא לא נכנס לרזולוציות האלה בעצם להגיד לי, בעצם זה מותר, אבל ראוי להחמיר. אז הוא אומר, אסור. חוסך את הדרך ומונע כל מיני בעיות של אנשים שלא יהיה בא להם להחמיר. כאילו, זה גישה, אני חושב, בין פוסקי זמננו זה מקובל, אבל על הרמה לא כל כך הייתי מאמין שהוא יעשה דבר כזה, אבל איכשהו נדמה לי מהמקורות האלה שזאת כנראה בכל זאת גישתו, אחרת יש איזושהי סתירה פנימית במשנתו. כי כשהוא פוסק במקום כזה שהגמרא אומרת, כדאי רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, כשהוא פוסק נגד זה, תראו שהדבר שאפשר להקל בשעת הדחק גם במקום שהוא אסור הלכתית. אבל זה נגד מה שהוא אומר בעצמו. לא מקילים בשעת הדחק במקום שהוא אסור הלכתית. אז לכן, אם אני לא רוצה להישאר עם הסתירה בדבריו, נדמה לי שהמוצא המתבקש הוא שגם הרמ"א לא מקפיד בספר לציין האם הדבר הזה הוא מנהג שראוי להחמיר, או זה איסור מן הדין, או לפחות לא תמיד מקפיד לציין. ובמקום שבו מאוד, לפחות במקום שבו מאוד ראוי להחמיר, אז הוא לא רוצה להעמיד אותנו בניסיון. הוא לא אומר מותר, אבל ראוי להחמיר, הוא אומר אסור. אני כבר לא פעם דיברתי נגד המדיניות הזאת של פוסקים בימינו, כן, שעולים, עולות כל מיני שאלות עדינות, בדרך כלל זה ביחס למעמד האישה, תפילות שוויוניות, מנהגים חדשים בבית הכנסת, או כל מיני דברים כאלה, שהפוסקים נוטים להגיד אסור. ובעצם ברוב הדברים זה לא אסור. רוב הדברים זה סתם איזה מנהג כזה, לא סתם, מנהג כזה או אחר, אבל הפוסקים לא רוצים שאנשים יגידו, טוב, זה מנהג, אז אנחנו לא מרשים לעצמנו לעבור עליו. אז הכי קל למנוע את העניין הזה, זה להגיד אסור. אלא מאי, שהמחיר של, חוץ מזה שזה שקר, ואני לא אוהב שקרים, גם הקדוש ברוך הוא לא אוהב שקרים, כי אני בחברה טובה, אבל חוץ מזה שזה שקר, זה כנראה גם לא כל כך עובד היום. זה מביא לזה שאנשים מאבדים את האמון בפוסקים, כי היום בסך הכל החומרים גלויים לכל, יש כאלה שבכל זאת כותבים את האמת, ובאינטרנט אפשר למצוא הכל, ואז אנשים פתאום מגלים שהרב שיקר להם. ואז הם מאבדים אמון, וגם במקום שהוא אומר אסור, וזה באמת אסור, כבר לא בטוח שישמעו לו. כיוון שאיבדו בו אמון, וזה בסך הכל, אני חושב, שבאמת באותן קהילות שבהן מאוד חשובה שוויוניות, נגיד בבית הכנסת, חזון נפרץ הוא שאתה יכול להביא להם את גדולי הפוסקים וזה מעניין את הסבתא שלהם. ואני חייב לומר שזה בצדק. לאור הניסיון שלהם, בצדק. כי הרבה פעמים הם אכלו כבר את הלוקש הזה שאמרו להם אסור, ובסוף הם מגלים שזה לא אסור, רק אולי ראוי בעיני הפוסק הזה לעשות כך או משהו כזה, אבל לא אסור, או לפחות לא לכל הדעות. ולכן הם מאבדים אמון. ולכן אני באופן כללי לא אוהב את המדיניות הזאת, אני לא אוהב אותה באופן כללי, בלי קשר לתקופתנו, כי זה שקר. אני לא אוהב שקרים. תגיד את האמת, ואחרי זה צריך להתמודד עם, עם הבעיות שיוצרות. אבל מעבר לזה שקר, היום, וזה נכון רק לתקופתנו, בעבר זה לא היה, לכן יש הבדל. כי מה שקורה היום זה שיש את האינטרנט, ויש את מאגרי המידע, ובסך הכל המידע גלוי לכל אחד שיודע לקרוא. פחות או יותר, ברמות נגישות כאלה או אחרות. ואז מאוד קשה לדבר בשפה אזוטרית, כמו שעשו בעבר. יגלו מהר מאוד שאתה משקר. ולכן לא כדאי גם טקטית לעשות את זה, מעבר לזה שבעיניי זה לא ראוי גם מן הדין, וגם בלי אינטרנט, זה לא כדאי גם טקטית לעשות את זה, כי אתה מאבד את האמון, ואז שכרך יצא בהפסדך. לכן אני לא אוהב את המדיניות הזאת, אני חושב שהיא לא נכונה טקטית, היא גם לא נכונה מהותית, אסור לעשות דבר כזה לדעתי, או אסור, אסור מוסרי, לא יודע אם אסור הלכתי. גם חז"ל עשו את זה, יש הלכה ואין מורים, כן, כן, יש דברים ש... יש כל מיני דברים בגמרא, ש... אבל זה באמת במקרים חריגים. זאת לא הייתה מדיניות קבועה בגמרא, אני חושב, גם אם עשו את זה פה ושם. בכל אופן, לימינו נדמה לי שזה בכלל לא אופציה, וזה שאנשים עוד ממשיכים עם זה, נדמה לי שסיפרתי פעם על הייתי מאמר על מעמד הגר בהלכה, גם כן, אפרופו האפליות שאנחנו מדבר עליהן. מעמד הגר בהלכה הוא סוגיה די מביכה. היא כל הזמן מצטטים לנו כמה ההלכה מקרבת את הגרים, ואוסרת להזכיר להם את עברם, ומחייבת אותנו להתנהג אליהם ולאהוב אותם, להתנהג אליהם יפה. יש מצווה מיוחדת לאהוב את הגר, חוץ מאשר לאהוב כל אדם מישראל. התורה הקפידה ביותר על כבודו של הגר ועל אי פגיעה בו. כל נהדר והכל נכון, רק קצת סלקטיבי. ושמצד שני, קודם כל הגר אסור גיורת אסורה להתחתן עם כהן. איזשהו מעמד נחות במובן מסוים. לא ראויה לכהן. דבר שני, אין למנות גר לכל שררות שבישראל. בטח לא למלך, אבל גם לא למחלק המים, לגבי, בבית הכנסת. אסור לשים שם גר, לפי ההלכה. שום שררה, שום תפקיד שיש בו מהות ביחס לאנשים אחרים, אסור לתת לגר. זה עסק די מביך בסך הכל. ואני מניח שלפחות חלק אולי לא שמעו על זה, כי לא בכדי, לא אוהבים לחשוף את זה החוצה. אבל אני כתבתי מאמר שמראה שבעיניי זה רק שאלה של מעמד חברתי. זאת אומרת, האיסור לתת לגר למסור בידיו סמכות נובע מזה שפשוט מעמדו החברתי היה נחות. ככה התייחסו אליו, לצערנו. וכיוון שכך הוא לא יוכל למלא את תפקידו. פשוט לא ישמעו לו, אין לו סמכות על הציבור. יזכירו לו את עברו ואז יזלזלו בו ולא ישמעו לו. ולכן אומרים, אל תמנה אותו כשררה לציבור. ויש לי ראיות לזה, אני לא אומר את זה כאפולוגטיקה, יש לי ראיות לדבר הזה מהרמב״ם ומהגמרא ומאוד מקומות. ראיות כדרכה של ההלכה, ראיות טובות מאוד בעיניי. שלחתי את המאמר הזה לתחומים. החזירו לי אותו ולא רצו לפרסם. למה לא? לא בגלל שהם לא מסכימים. ושלא כדאי לגלות לציבור את מעמדו העגום של הגר בהלכה. אז אמרתי להם, רגע, אבל במאמר הזה זה שטר ושוברו בצידו. אני מסביר שדווקא מעמדו בסדר גמור, להפך, בימינו נגיד שהגר מקבל יחס נאות כמו כל אדם אחר, אז באמת אני טוען שכל ההלכות שמפלות אותו בטלות. זאת המסקנה המתבקשת, אז להפך, אתה מראה פה דווקא תמונה טובה, אז גם ברמה הטקטית כדאי לפרסם את זה. אומרים, כן, אבל יש כאלה שיקראו את השאלות ולא יגיעו לתשובות. אתם יקראו את הקושי ומיד זה יצא אל העיתון, אני לא יודע למה, ולא יצטטו שם את כל ההסברים או התירוצים שאתה נותן. אז אמרתי להם, יכול להיות שאתם צודקים, אבל האלטרנטיבה שאתם מציעים, זה שזה לא יתפרסם, ואז יבוא מישהו ויפרסם את השאלות בלי תשובות. הרי בסוף זה מתגלה, הכל מתגלה בסוף. ואז מה? יאזינו לשיעור סודי באלי, ויעלו את זה אחרי זה ליוטיוב. בסדר? או לא יודע מה. אז מה יהיה אז? אז כמובן כולם יצאו עם התירוצים שלי, ויסבירו, לא, אנחנו דווקא בסדר. אבל אז כמובן אף אחד לא יקבל את זה. למה? כי לכולם ברור שזה תירוצים אפולוגטיים. ואם אתה אומר את זה מראש, לא כתגובה לביקורת, אתה מראה מראש, בראיות, שזאת הגישה ההלכתית, אז אתה מקדים תרופה למכה. אז כך שבעיניי זה רק אני מביא פה הדגמה לגישה הזאת, שעדיין חושבת שאפשר לשמור על אזוטריות גם בימינו. אפשר לשמור על מידע ככה, בקלפים, את הקלפים סמוכים לחזה, גם בימינו. לזמן מוגבל אפשר, באיזשהו שלב זה יוצא תמיד. ולכן אני חושב שלא כדאי לשמור דברים כאלה סמוך לחזה בכלל. כדאי לשים אותם על השולחן ולנסות להתמודד עד כמה שאפשר. טוב, אז אני חוזר לענייננו. אז בכל אופן, אז זה הרמה, בסדר? אבל הגישות האחרות הן יותר... הן שונות מזו של הרמה, ונראה שבאמת אנשים מרשים לעצמם להקל בשעת הדחק. ללכת עם שיטה שלא נפסקה להלכה, או שיטת מיעוט, או לסמוך על איזשהם צדדים בספקות, ולפסוק ככה, נגיד, אם אני בספק למשל, נגיד שיש לי ספק בין שתי דעות בהלכה. אז אומרים לי, בשעת הדחק תסמוך על הגישה המקילה. מה זאת אומרת? אבל כשיש לי ספק, הרי ההלכה היא ספק דאורייתא, נגיד שזה בדאורייתא. ספק דאורייתא לחומרא. אז אם כך, מבחינת ההלכה אני צריך להחמיר. אז איך זה יכול להיות שבשעת הדחק מותר לי לעבור על ההלכה? גם ההלכה של ספק דאורייתא לחומרא היא הלכה. וכיוון שכך, בעצם אתה אומר לי בשעת הדחק, לחלל שבת, נגיד אם זה ביחס לחילול שבת. אבל אם זה שעת הדחק, תחלל שבת או תאכל טרפות. הרי אם מן הדין זה נקרא טרפה או זה נקרא חילול שבת, איך זה יכול להיות שבשעת הדחק מותר לי להקל? מה, מותר לי לאכול חזיר בשעת הדחק? לא יודע מה פיקוח נפש. סתם, שעת הדחק. שהתרנגולות יקרות, מותר לי לאכול חזיר? אף אחד לא יגיד דבר כזה. אז למה ספק חזיר מותר לי? ספק חזיר גם הוא עשו מן התורה. עשו מספקות, חלק מהנשענים זה מהתורה, ירם על מדי רבנן, לא משנה, וזה עשו הלכתית. אז איך זה יכול להיות שבמקום של ספק מרשים לי להקל בשעת הדחק? במקום של ספק יש גם הלכה, והלכה אומרת להחמיר. אז בשעת הדחק מותר להקל נגד ההלכה, לעשות משהו שעשו הלכתית? הדברים האלה קשים גם על הרמה. לא חושב שהוא יתכחש לזה שגדולי הראשונים אומרים שמותר להקל בספקות בשעת הדחק. איך זה יכול להיות? אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. במקום שבו יש לי ספק בין שתי אפשרויות, שתי דעות או שתי אפשרויות הלכתיות, פירוש הדבר שבעצם אני יכול לעשות כל אחת משתיהן, מן הדין. עכשיו, מה אומרים לי דיני ספקות? דיני ספקות אומרים לי שבמקום שבו אין לי קריטריון להכריע בין שתי האפשרויות, אם מדובר באיסור דאורייתא, אני צריך להחמיר. צריך לבחור את האפשרות המחמירה. אבל אם יש לי איזשהו שיקול הלכתי או שיקול אחר שיכריע בין האפשרויות, אז לא מתעורר בכלל הכלל שספק הדאורייתא לחומרא. אז אני לא בספק. הכלל ספק הדאורייתא לחומרא פונה לבן אדם שנמצא בצומת של החמור של בורידן. החמור של בורידן נמצא בין שני יבוסים שווים, והוא לא מצליח להחליט לאן לפנות. אז אומרים לו, אם אתה, אין לך שום קריטריון אחר להכריע, תלך לחומרא. בסדר? אבל במקום שבו יש לי קריטריון להכריע, אז אני כבר, זה לא נחשב בכלל מצב של ספק, כי ספק זה רק שאני לא יודע להכריע. אם אני יודע להכריע אותו, זה לא ספק. ממילא, גם לא חל עליי הכלל של ספק הדאורייתא לחומרא. עכשיו, הטענה שלי, זה שההקלה בספק בשעת הדחק, עובדת במכניזם הזה. בעצם מה אומרים לי? אומרים לי, זה, מה שאני תיארתי קודם, אמרתי, הרי בספקות יש גם מדיני ספקות, שהם גם חלק מההלכה. בספק דאורייתא צריך להחמיר. אז זה יכול להיות שבשעת הדחק, מרשים לי לעבור על ההלכה. התשובה שלי, שזה לא הבנה נכונה בכלל ספק הדאורייתא לחומרא. ספק הדאורייתא לחומרא הוא תמיד הכלל האחרון בשרשרת. אחרי שקלו כל הקיצין, אין לי שום דרך להכריע את הספק, אומרים לי, טוב, אז אתה הולך לחומרא. אין לך רשות להקל. אבל אם יש לי איזשהו קריטריון להכריע את הספק, אז זה לא נקרא בכלל מצב של ספק, ממילא לא חל עליי הכלל, זה ספק הדאורייתא לחומרא. הטענה שלי ששעת הדחק היא קריטריון. זאת אומרת, אם יש לי שתי אפשרויות להתנהג, נגיד תרנגולת היא ספק טריפה, באה אליי, כן, כמו כל הסיפורים, באה אליי בן אדם עני או אישה ענייה עם התרנגולת לשאול שאלה, האם זה טריפה או לא, ואני יודע, יש דעה שזה טריפה ויש דעה שזה לא, שזה קשר. מה אני אמור לעשות? לכאורה ספק הדאורייתא לחומרא. לא, אבל יש הרי דעה שזה מקל, שזה אפשר להקל. יש דעה שזה לא טריפה. אז אני, כיוון זה שאת אותך, כי אישה ענייה, אני אומר לה, את יכולה לאכול את זה. זה קשר. למה? כי שעת הדחק הוא היה קריטריון שהכריע לטובת הדעה המקילה. מעילה, אם יש לי קריטריון שמכריע, אז אני כבר לא נמצא בצומת הבורידנית הזאת, אני לא בספק. אם אני לא בספק, לא חל עליי הכלל של ספק הדאורייתא לחומרא. סדר הפעלת הכללים הוא לא קודם ספק הדאורייתא לחומרא ואז שעת הדחק, אלא קודם שעת הדחק, אם אני מצליח להכריע עם הקריטריון הזה, אני כבר לא בספק, ממילא לא משתמש בכלל ספק הדאורייתא לחומרא. זאת אומרת, הטענה שלי ששעת הדחק זה קריטריון להכריע ספק הלכתי, אוקיי? וממילא לא חל עליי הכלל של ספק הדאורייתא לחומרא, ולכן זה מתיישב אולי אפילו לפי הרמ"א. שהרמ"א אומר שאני לא מכריע במקום שבו זה אסור הלכתית, הטענה שלי, הכרעה בספק בשעת הדחק לכולה, זה לא נקרא להכריע על איסור, להקל באיסור הלכתי. האיסור ההלכתי זו רק אחרי שאין לי הכרעה ואני בספק, אז אומרים לי ספק הדאורייתא לחומרא. כשלא הגעתי עד לשלב ההוא, אלא הכרעתי עם איזשהו כלל קודם, כמו הכלל שבשעת הדחק אפשר להקל, ממילא אין פה את ההלכה שצריך להחמיר, אז לא הקלתי בדבר שהוא אסור הלכתי. זאת הטענה שלי. עכשיו אני רוצה לטעון דבר דומה ביחס למוסר. זה יותר מרחיק לכת קצת, למרות שאני לא בטוח, כי למה לא לראות גם את המצוקה המוסרית כשעת הדחק? נגיד שאני עכשיו נמצא, יש לי שתי אפשרויות הלכתיות, או שתי אפשרויות פרשניות. אני שואל את עצמי באיזה מהן לבחור. דין דאורייתא, בסדר? עכשיו, אחת מהן יוצאת מנוגדת למוסר, והשנייה לא. השנייה היא אקט מוסרי או יותר מוסרי, אוקיי? עכשיו, מצד אחד, אם זה ספק, יש לי ספק בין שתי אפשרויות הלכתיות או שתי פרשנויות, ספק הדורא הייתה לחומרא, אני צריך להחמיר. המוסר הוא קריטריון שלא משחק על המגרש ההלכתי, נכון? ככה אני טוען. וכיוון שכך, אז מבחינה הלכתית הייתי צריך ללכת פה לחומרא, כי זה ספק. נכון שהייתי בדילמה מוסרית, ויכול להיות שתתעורר לי דילמה בין ההכרעה ההלכתית לבין ההוראה המוסרית. וצריך לדעת מה לעשות עם זה, ואמרתי שלא ברור מי יכריע, אבל זה לכאורה הסדר המתבקש. הלכתית, אנחנו לא מתחשבים בכללים מוסריים, ספיקא דאורייתא לחומרא, עכשיו אני נתקל מול הכרעה, בהכרעה הזאת מול בעיה מוסרית, אז אני בדילמה של הלכה ומוסר, כל מה שדיברנו עד עכשיו. זה מה שהיה אמור להיות. אני רוצה להציע הצעה אחרת. אני רוצה להציע שמצוקה מוסרית גם היא מצוקה. וכמו שאפשר להקל בשעת הדחק, אני לא רואה למה אי אפשר להקל הלכתית בשעת הדחק מוסרית. למשל, אם יש לי פרשנות שוויונית ופרשנות לא שוויונית להלכה, או דעה שוויונית ודעה לא שוויונית בפוסקים או בראשונים או בגמרא או איפה שלא תרצו. אני רוצה לבחור את הדעה השוויונית, כיוון שלנהוג באופן לא שוויוני זה מצוקה בשעת הדחק. שעת הדחק מוסרית. לא רק לאותם אלה שסובלים, להם זה שעת הדחק, שזה גם נכון. לי זה שעת הדחק. אני לא מוכן, או קשה לי, לפסוק הוראה הלכתית לא שוויונית. אוקיי? עכשיו, אם יש לי שתי אפשרויות פרשניות, אז אני לא הולך עם כללי הספק, ואני אומר ספק הדאורייתא לחומרא, אלא אני מכריע לטובת האפשרות המוסרית. ממילא אני כבר לא בצומת המסופקת, כי הכרעתי את הספק, ממילא לא חל עליי הכלל ספקא דאורייתא לחומרא. זאת אומרת, הטענה שלי זה שמוסר כן יכול לשחק על המגרש ההלכתי, למרות ההבחנה החדה שהצגתי עד עכשיו. במקום שבו, קצת כמו הרמ"א, במקום שבו האופציה שבה אני בוחר, היא אופציה שקולה מבחינת הפרשנויות ההלכתיות. אם יש לי שתי אפשרויות שקולות מבחינה הלכתית, עקרונית הייתי צריך ללכת לחומרא מספק, כאן, אם אחת האפשרויות יותר נראית לי ברמה המוסרית, מותר לי לבחור אותה, כי סך הכל היא פרשנות לגיטימית להלכה. אז מבחינת הקריטריונים ההלכתיים, זה לא שעשיתי משהו לא נכון, הוא אפשרי בדיוק כמו האפשרות השנייה. כל מה שאני רק אומר, זה שההכרעה המוסרית מנטרלת את הצורך להיזקק לספקא דאורייתא לחומרא. כי ברגע שהכרעתי, אז יש לי קריטריון לבחור את אחת משתי הפרשנויות, ממילא אני לא בספק, אם אני לא בספק, אין סיבה להכריע לחומרא, מספקא דאורייתא לחומרא. כאן נדמה לי שאני כן יכול להשתמש בכללים מוסריים, בתוך השדה ההלכתי. עכשיו, זה לא מקרה כל כך נדיר, כי הרבה פעמים יש דעות בראשונים, נגיד, או בגדולי הפוסקים לכאן או לכאן, ואנשים תמיד נוטים ללכת לחומרא, ובצדק, כי ספקא דאורייתא לחומרא, גם בדרבנן הרבה פעמים הולכים לחומרא, אבל נגיד בדאורייתא, אוקיי? בצדק. ואז איכשהו משתגר אצל אנשים, שהעולם בעצם נוהג פה ללכת לחומרא, זאת ההלכה, אנחנו לא בספק בכלל, איך אתה יכול להקל כי זה לא שוויוני, או כי זה לא מוסרי? התשובה שלי, זאת לא ההלכה. תסתכל במקורות הראשוניים, ותראה שיש פה ספק. זה שתי דעות. אתה לא היית מוטרד משום דבר, יש לך שתי דעות, ספקא דאורייתא לחומרא, והתרגלת ללכת עם הדעה המחמירה, ועכשיו זה כבר נתפס כאילו שזאת ההלכה. אבל זה לא נכון. מבחינת המקורות יש שתי דעות ושתיהן שקולות מבחינה הלכתית. עכשיו אני טוען שאם לפחות לי, בתקופה שלי, לא משנה, בעיניים שלי, נראה שאפשרות א' הרבה יותר מוסרית מאפשרות ב', מבחינתי זה מכריע את הספק הבסיסי, אני לא נזקק לכלל ספקא דאורייתא לחומרא, וממילא אני יכול לנהוג כך. והרבה מאוד מהדברים שאנחנו מאוד רגילים אליהם לומר שהם ההלכה, כשתסתכלו במקורות יש עליהם דעות חולקות. אנחנו רגילים כי ספקא דאורייתא לחומרא, או כי איכשהו נוהגים להחמיר, כי אנחנו מחמיר תבוא עליו ברכה. וזה משתגר להיות בעצם כאילו זאת כבר ההלכה. כמו שהראיתי לכם ברמ"א, שהרמ"א לא מציין שזה בעצם רק ראוי להחמיר, הוא כותב אסור וזהו. אז אנשים ישר מבינים שזאת ההלכה, וככה נוהגים, וכבר מאות שנים זה השתקע ככה, אנשים בטוחים שמי שרוצה לערער על זה הולך נגד ההלכה. איך אתה יכול ללכת נגד ההלכה ולהקל גם אם יש בעיה מוסרית? אומרים, אז התשובה שלי, לא, זה לא נכון, זאת לא ההלכה. תחזור למקורות הראשונים, לא למה שאומרים פוסק פלוני או פוסק אלמוני, כן, פסיקה מסדר ראשון, וקראתי לזה בהקשרים אחרים. תחזור למקורות הראשונים ותראה שיש שתי אפשרויות פרשניות, שתי אפשרויות לפסוק. למה הכריעו ככה? לא יודע. אני חושב שאפשר להכריע אחרת משיקולים מוסריים, ממילא הספק הוכרע, אני לא צריך ללכת לחומר. וזה בהרבה, תחשבו על כמה הלכות אין מחלוקת. כמעט אין הלכות כאלה. ולכן זה, זה, זה קריטריון שמשחק, ויכול לשחק, בהרבה מאוד מקומות בהלכה. למרות שהוא נראה כאילו אזוטרי, רק במקום שאני בספק, ואחד הוא יותר מוסרי מהשני, אז אפשר ללכת עם הכיוון המוסרי. זה קשור להמון המון המון מקומות. המון מקומות. אפילו תחשבו, תחזרו על מנהגי הבית כנסת. כן, האם לא יודע...
יכול לתת דוגמה?
אני, הדוגמה הזאת אפילו לא צריך להגיע לזה, קדיש יתומה. קדיש יתומה. בסדר, אלה נוהגים כאן, לא שמענו שנשים אומרות, אלא המנהג הוא שנשים לא אומרות, ולכן אין אפשרות להקל. בסדר? פה זה אפילו מצוקה, זה לא רק שוויוניות. יש אישה שרוצה להגיד קדיש, אין בנים. אפילו אם יש בנים. אני רוצה להגיד קדיש גם כן. אז היא נמצאת במצוקה. האם מותר לי להקל בדבר כזה? אני אומר, לשיטתי בכלל לא צריך, כי זה שטויות. אין סיבה להחמיר בכלל. אין בזה שום בעיה הלכתית. אבל נגיד שזאת הייתה איזושהי בעיה, אז מה? נשים שיעלו לתורה, ניקח משהו יותר טעון, אוקיי? נשים שעולות לתורה. מדינה דגמרה, נשים עולות לתורה למניין שבעה. נשים מצטרפות למניין שבעה. הגמרא אומרת, יש בעיה של כבוד הציבור. טוב, אז יש פה ויכוחים מה זה כבוד הציבור. יש מאמרים, מאמר ארוך של האחים פרימר על העניין הזה, אני לא מסכים לכל המתודולוגיה שלו, למרות שהוא מאמר אינטליגנטי, אבל אני לא מסכים להנחות הבסיסיות שלהם. אבל יש דעות שונות מה זה כבוד הציבור. התפיסה הפשוטה בעיניי, שלא מעט פוסקים, ואחים פרימר ככה תורכים להגיד שזה כמעט לא קיים, לא נכון, לא מסכים איתם. התפיסה הפשוטה זה שזה לא כבוד הציבור, כי פעם היה מקובל שנשים הם אמרציות. אז אם אישה צריכה לעלות לתורה, זה אומר שאין גברים שיודעים לקרוא. וזה לא כבוד הציבור. עכשיו, היום זה לא כך. נשים יודעות לקרוא כמו גברים. אז לכן אני חושב שהיום זה לא פגיע בכבוד הציבור. מהרבה בחינות, לא רק מהבחינה הזו. אני לא רואה מה פוגע בכבוד הציבור שאישה תעלה לתורה. בטח בציבור מודרני, ליברלי, אין שום פגיעה בכבוד הציבור שאישה עולה לתורה. זו תפיסה פשוטה, עזבו אותי מכל המקורות של הראשונים והכל. סתם, זה פעום, איזה פגיעה בכבוד הציבור יש? אין, אני לא רואה שום פגיעה בכבוד הציבור, אוקיי? אז עכשיו מה? תגידו לי בסדר, אבל יש דעות שפגיעה בכבוד הציבור, זה עצם העובדה שאישה עולה. לא יודע למה, יש להם כל מיני רעיונות, פטנטים, אחים פרימר שם מביאים, עשרות, עשרות רבות של מקורות. אוקיי? עכשיו אני בספק, איך לפרש את העניין הזה של כבוד הציבור? האם פה אני יכול להקל? אז אף פעם אין מקום בעולם שנוהגים שאישה עולה לתורה במניין שבעה. אני חושב שאפילו במניינים הכי שוויוניים, אני לא מספיק מכיר, אבל נדמה לי שגם שם לא עושים את זה. אני חושב, שירה חדשה או כאלה עושים את זה, אני לא... נדמה לי שלא. אתם לא מעלים לתורה במניין שבעה.
מה הכוונה מניין שבעה?
בשבעה קוראים העיקרים, לא להוסיף אותה בתור מפטיר, אחרון, או כל מיני דברים כאלה. בשבעה מחויבים.
לא, בשירה חדשה ודאי כן.
כן, מעלים אישה?
כן.
בשלישי, רביעי וכן הלאה?
כן, כן, בטח.
אוקיי. באופן, ברוב המקומות, כולל הליברליים, לא עושים את זה. בסדר? ואז, השאלה למה? עכשיו, אפשר להתווכח, ספק, זה גם לא יודע מה זה דאורייתא, זה כבוד הציבור, זה דאורייתא, אני לא יודע איזה דאורייתא יש פה.
כל באישה וכל זה, נו.
נגיד אפילו שזה היה דאורייתא. אז מה? יש לי שתי אפשרויות לפרש, את כבוד הציבור. יותר מזה, אני גם נוטה לזה שזאת הפרשנות הנכונה, אבל נעזוב את זה בצד, זאת לא הפרשנות, זאת רק פרשנות אפשרית אחת. יש לי מתה פרשנויות אחרות. אז אני בספק. האם אני צריך להחמיר? לא. בגלל שאם אני בספק, אז גם הגישה הזאת היא פרשנות שהיא ודאי לגיטימית, אם לא למעלה מזה. יש גם פרשנויות אחרות, אבל כיוון שהפרשנויות אחרות מובילות למצב שהוא לא קביל עליי מוסרית, אז אני בוחר בפרשנות הזאת. למשל, דוגמה נוספת, אוקיי? וכן הלאה. אז צריך, וזה דורש מאיתנו באמת לחזור חזרה לפסיקה מסדר ראשון, זאת אומרת, לחזור למקורות הראשונים, ולא לקחת for granted שמה שכל הפוסקים אומרים היום זאת ההלכה. לא כי אני מזלזל בהם, אלא כי הרבה פעמים מה שהם אומרים הוא תולדה של היסטוריה ארוכה של הליכה לחומרה בין שתי אפשרויות ששתיהן לגיטימיות. וזה בסדר. ללכת לחומרה זה בסדר גמור, מחמיר תבוא עליו ברכה. אבל במקום שבו יש מחיר מוסרי, אתה צריך לבדוק את זה מחדש. ואז צריך לחזור למקורות הראשונים, ולראות האם יש לגיטימציה פרשנית לאפשרות הזאת, האם היא קבילה מבחינה פרשנית, אין לי ספק שכן, ואם זה כך, אז אני לא רואה סיבה שאי אפשר יהיה לבחור בה משיקולים מוסריים. אותו דבר, אני יודע מה, על אפליה של גוי, נדבר על אפליה של גוי. יש לי שתי אפשרויות. לפרש, כמו המאירי, שעוד רגע אולי אני אחזור אליו, שאומר שלגבי הגויים של היום זה לא שייך, כי הגויים של היום מתנהגים באופן מוסרי, גדורים בנימוסי האומות בלשונו, והפרשנויות המקובלות אצל רוב הפוסקים שלו, שההלכות שנוגעות לגויים, שמפלות גויים, נשארות בעינן. מירי ביטל את כל ההלכות שמפלות גויים, כולל הלכות דאורייטה, בדינה דגמרה, כולל חילול שבת להצלת חייו של גוי, בלי קשר למראית עין ודרכי שלום וחשד וכל התירוצים שמביאים. פשוט צריך לחלל שבת כדי להציל חיים של גוי. הוא כותב את זה בפרק שמיני של יומא בצורה מפורשת. עכשיו, יש לי שתי אפשרויות פרשניות. אז כתבתי גם על זה, כתבתי מאמר וגם הוא עורר קצת מהומות. בעקבותיו בין היתר זכיתי לפולמוס האפיקורס בפייסבוק. כי אני טענתי שם קודם כל כמו המאירי, בית אמרתי שגם אם המאירי לא היה אומר את זה, הייתי אומר את זה בעצמי. גם המאירי אמר את זה בלי שמישהו אמר את זה לפניו, אז למה אני לא יכול? וחוץ מזה, הטענה שעכשיו אני אומר, זה לא רק שהמאירי צודק. נגיד שאתה בספק שקול, נגיד שכתבתי את זה גם במאמר. נגיד שאני בספק שקול. יכול להיות שהמאירי צודק ויכול להיות שהוא לא צודק. וזה הלכות דאורייתא, שימו לב, חילול שבת. דבר, חילול שבת, ההלכה הכי חמורה כמעט שיש. איסור סקילה. אוקיי? חילול שבת בפרסיה זה כמו מומר לכל התורה. המאירי אומר, צריך לחלל שבת להצלת חיי גוי. הוא אומר מפורש, לא בגלל מרית עין ולא בגלל כל הפטנטים האלה. מעיקר הדין, ההלכה הזאת שלא מחללים שבת בטלה. עכשיו, נגיד שאני בספק, תראו, הפוסקים האחרים אומרים שלא. בסדר? אבל המאירי אומר שכן. או אני אומר שכן, מה ההבדל בין המאירי לביני. אז אני אומר שכן. בסדר? עכשיו, יש שתי אפשרויות פרשניות. מה אני עושה? לכאורה, ספקא דאורייתא לחומרא. אז קודם כל, מה זה ספקא דאורייתא לחומרא? גם על זה אפשר לדבר. לחומרא זה לא לחלל שבת, או לחומרא זה לא לאבד נפש? זה לא ערך הלכתי, לא לאבד נפש. מה זה לחומרא? תגידו, אין ספק מוציא מדי ודאי, יש איזושהי חזקה שככה הייתה ההלכה, ומי שרוצה לשנות עליו הראייה, טוב, עם כל הדברים האלה אפשר להתפלפל, אני לא אכנס להם כאן. נגיד זה ספק שקול. ונגיד שספק דאורייתא לחומרא פירושו להשאיר את הגוי למות, ולא לחלל שבת. אבל אני אומר, הרי יש שתי אפשרויות פרשניות פה. יש את הפרשנות של המאירי, שהיא בהחלט אפשרית. אז אם זה כך, אז אם הפרשנות הזאת אפשרית, אז למה שאני לא אבחר אותה בגלל שהיא נראית לי יותר מוסרית? וברגע שבחרתי אותה, אני כבר לא בספק, ממילא אני לא צריך ללכת לחומרא. אם הקריטריון המוסרי הוא קריטריון שלגיטימי להשתמש בו כדי לברור אפשרות פרשנית, כל עוד היא נראית לי סבירה מבחינה פרשנית, אני אומר עוד פעם, לא המוסר עומד ביסודה, זו נקודה חשובה. זאת אומרת, לשיטתי, המוסר לא אמור להגיד לי שזאת הפרשנות הנכונה, כי בעיניי המוסר לא משחק תפקיד על המגרש ההלכתי. אבל המוסר יכול להוות קריטריון שאומר לי, מותר לך לבחור באופציה א' ולא באופציה ב', כי גם היא קבילה כמו ב', לא כי היא יותר נכונה, אלא כי היא לא פחות נכונה, הם שתיהן קבילות מבחינה פרשנית, בלי קשר למוסר, ממילא אני יכול לבחור בכל אחת מהן, המוסר אומר לי לבחור את פרשנות א', ממילא אני לא בספק, ואז לא צריך ללכת לחומרא. אז תשימו לב, כשאני בחרתי באפשרות א', הטענה שלי זה לא שבגלל המוסר גיליתי, אני טוען שזו הפרשנות הנכונה יותר. כי אני טוען שהמוסר הוא לא שחקן על מגרש ההלכתי, אני נשאר מתעקש על התפיסה הזאת. אני טוען שלמרות התפיסה הזאת, אני יכול להקל משיקולים מוסריים. זו הנקודה המעניינת. לכן, הטענה שלי, אבל באמת זה המחיר. המחיר הוא שההלכה באמת נשארת, ההלכה הצרופה בלי שיקולי המוסר, באופן עקרוני הייתה צריכה להגיד, תשאיר את הגוי הזה למות. ההלכה, אני לא יכול לטעון שמה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני הלכתית זה להציל את הגוי. אני כן יכול להגיד שהוא מצפה ממני מוסרית להציל את הגוי, אבל לא הלכתית. אוקיי? ולכן הטענה שלי זה שהקריטריון המוסרי, זה המחיר שאותו אני משלם בגלל כל התמונה שתיארתי עד עכשיו. שהבחירה שלי באופציה הפרשנית או הפסיקתית המוסרית יותר, היא לא בגלל שזאת האופציה הנכונה יותר הלכתית, אלא בגלל שמותר לי לבחור אותה כי היא לא פחות נכונה. וכיוון שכך, למה שאני לא אבחר אותה? הרי אני רוצה גם, אני בכוח רוצה להיות בדילמה בין הלכה למוסר. אם אני אבחור את האפשרות הזאת, אז אני לא בדילמה בין ההוראה ההלכתית להוראה המוסרית, וחסכתי את כל הקונפליקטים שעליהם דיברתי עד עכשיו. לא חייב להיות בדילמה. אז אני בוחר באופציה הזאת. בוודאי ובוודאי אם אני מתייחס למוסר כקריטריון של שעת הדחק. במקום שאני בשעת הדחק, ויש פרשנות אפשרית כזאת, מותר לי לבחור בפרשנות הזאת, ומצוקה מוסרית היא בהחלט שעת הדחק בעיניי. אז זאת נקודה מאוד חשובה, זה ממש עלה באתר לפני יום או יומיים, אני חושב, השאלה הזאת, הבחירה על פי קריטריון מוסרי, היא באמת לא אומרת שאני בוחר, היא לא מראה שאופציה א' היא הנכונה יותר הלכתית, היא לא, היא נשארת שקולה לאופציה ב', אבל מותר לי לבחור אחת מכמה אופציות שקולות, גם משיקולים חוץ הלכתיים, כמו שעת הדחק, כמו שיקולים מוסריים, כל עוד האופציה שבה בחרתי היא אפשרית הלכתית, היא קבילה הלכתית. אם היא לא קבילה הלכתית, אז לא. אז יש פה דילמה בין הלכה למוסר, ועוד פעם, יכול להיות שעדיין ההלכה תגבר על המוסר, אבל ההלכה תאמר שאסור. עכשיו אני צריך כאן להתמודד עם הקונפליקט בין ההלכה לבין המוסר. במנגנונים שתיארתי כאן, אני רוצה לטעון שגם ההלכה עצמה לא תגיד שזה אסור. יש אופציה הלכתית לגיטימית שאומרת שזה מותר. זאת הטענה שלי, ולכן הרבה פעמים, לא יודע אם את כל המקרים של הקלות בשעת הדחק אפשר להסביר כך, די ברור שבלשונם של הפוסקים הם לא מתכוונים לזה, הם חושבים ששעת הדחק זאת סיבה להקל, אני טוען דווקא שלא, אני יותר מחמיר מהם במובן הזה. בעיניי זה לא קריטריון הלכתי, שעת הדחק, כמו שהמוסר הוא לא קריטריון הלכתי. אם יש לי אופציה, כמו שהרמ"א אומר, אם יש לי אופציה שהיא מותרת, רק בדרך כלל היה מן ההוא להחמיר, או ספק הדאורייתא לחומרא, או סתם מיראת שמיים, המחמיר תבוא עליו ברכה. כן, אם יש לי שיקול כמו שעת הדחק או מוסר, מותר לי לבחור באופציה אחרת. זאת הטענה שלי. זאת אומרת, שעת הדחק הוא לא יכול להיות קריטריון הלכתי בפני עצמו. זה לא הופך את זה למותר, זה הופך את זה ללגיטימי. אוקיי, זה בעצם הטענה שלי. אז זאת ההערה הראשונה שלקחה לי יותר זמן מה שחשבתי, אבל כבר נכנסתי גם קצת להערות הבאות. בעצם, לאור מה שאני טוען כאן, אז השאלה של הלכה ומוסר בעצם לא באמת נפתרת, לאור מה שאני אומר. אני מציע מוצא מעשי, איך בהרבה מקרים אני אצליח לתמרן כך, שלמרות שאני פועל על פי ההלכה, אני לא אפגע במוסר. אבל לא פותר את הבעיה העקרונית, כי ברמה העקרונית זה בדיוק מה שאני טוען, שההלכה אדישה למוסר. שמה שאני עושה זה לא בגלל שהמוסר מראה לי שזאת הפסיקה ההלכתית הנכונה, לא. ההלכה אדישה למוסר. אלא בגלל שזה לגיטימי הלכתית, מותר לי משיקול מוסרי לבחור את האופציה הזאת. אבל זה רק בגלל שהיא לגיטימית הלכתית. אז זה אומר בעצם שמבחינה הלכתית, בהחלט ייתכנו מצבים, שלא תהיה לי אופציה כזאת, שזה ינגוד את המוסר, זאת אומרת שזה אני לא אוכל, ואז באמת אין דבר כזה, זה לא, המוסר לא אומר לי שזאת לא הלכה הנכונה, אני לא מקבל את הרב קוק, או את הדעות שאמרתי, הבאתי בשיעורים הקודמים, אין, אם זאת ההלכה, זאת ההלכה, שום מוסר לא ישנה את זה. איך להסביר את הדבר הזה, איך יכול להיות שההלכה מתנגשת עם המוסר בצורה חזיתית, כי מה שאמרתי קודם זה רק אופציה, איך לתמרן מעשית, באופן שאני לא אגיע להתמודדות עם הקונפליקט. אבל אני שואל, עצם קיומו של הקונפליקט הוא בעייתי בעיניי, גם אם אני מצליח לעקוף אותו וגם לא תמיד אני מצליח. אבל איך זה יכול להיות שיש קונפליקט כזה? ועל זה אני אענה את מה שעניתי בשיעורים הקודמים. שהקונפליקט בעצם הוא לא בעייתי, כי ההלכה היא רק חלק מרצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה הנהג לפי כללי המוסר, ושאני גם אציית להלכה. ולפעמים זה יכניס אותי לקונפליקט של ההלכה מול מוסר, אבל ההלכה שואפת לערכים דתיים. ולכן יכול להיות, באופן תיאורטי, שמבחינה הלכתית צריך להשאיר את הגוי למות כדי לא לחלל שבת. מבחינה מוסרית, חייבים לחלל שבת כדי להציל את הגוי. ועכשיו אני נמצא בקונפליקט. מה לעשות במצב כזה? נגיד שאין את הפרשנות של המאירי, אין לי אופציה פרשנית. במצב כזה אני בקונפליקט מוסרי. אבל זה לא דבר בעייתי, כי זה לא אומר שלקדוש ברוך הוא לא אכפת ממוסר. זה אומר שיש לו עוד ערכים שחשובים לו חוץ מהמוסר, וכשיש התנגשות אז תמיד ערך אחד בא על חשבון ערך אחר. אוקיי? ובעצם הטענה היא, זו הטענה שאמרתי גם בשיעורים הקודמים, אני רק משלים את התמונה כדי שתראו שהכל משתלב. בעצם הטענה היא שמצבים מן הסוג הזה הם לא מצבים בעייתיים. הם לא מצבים בעייתיים ברמה העקרונית, כי בעצם מה שאני אומר זה שהמוסר מאוד חשוב לי, הייתי בעצם מוסרית חייב לחלל שבת כדי להציל גוי. אבל יש איזשהו ערך דתי שאומר לי שאסור לחלל שבת שהוא שווה אפילו יותר מחיים של גוי, מבחינת הערכים הדתיים. ולכן דתית אסור לי לחלל את השבת. מוסרית אני חייב לחלל את השבת ודתית אסור לי. אז אני בקונפליקט, לא יודע מה אני אעשה בקונפליקט הזה, אבל אני בקונפליקט. וזה שאני בקונפליקט בעצם אומר שאין לי בעיה מוסרית עם ההלכה. כי ההלכה פשוט לא עוסקת בזה, זה לא שלא חשוב לה המוסר, היא לא עוסקת בזה, היא עוסקת בפן אחר. עכשיו, אני אדגים את זה בצורה קצת יותר חדה, דרך כמה התייחסויות לא להלכה, לדברים שקשורים לעולם המשפטי, נגיד, או המוסרי שלנו היום. יש כל חברה, כל מדינה, כל קהילה, מעדיפה את חבריה על אחרים. זה ברור, משפחה, ברור שאני דואג לבני משפחתי, לפני שאני דואג לאנשים אחרים, אני דואג לבני המדינה שלי או העם שלי, לפני שאני דואג לבני עמים אחרים או מדינות אחרות, אוקיי? ויש מעגלי קרבה או מעגלי זהות, או איך שלא תקראו לזה, שברור שיש איזושהי אפליה מובנית ביחס שלי בין המעגלים השונים. ככל שיותר קרוב אליי, הוא יקבל ממני יותר. מי שרחוק ממני יקבל פחות. אם יש לי כסף ואני יכול להציל איתו חיים, אני אציל חיים של בן משפחה ולא חיים של מישהו שהוא לא בן משפחה, אם זה סכום אפס, זאת אומרת, אם אני יכול רק להציל רק אחד מהם. אוקיי? למה? איפה השוויון? מה עם הערך המוסרי של השוויון? אז כאן ברור לנו שאין בעיה. למה אין בעיה? כי בסדר, אני הייתי רוצה להציל גם את האחר, אבל אין לי כסף, המחויבות שלי לבני המשפחה, לבני העם שלי, או לקרבה, למעגל הקרוב יותר, היא גדולה. יש רמות שונות של מחויבויות, ולכן מה לעשות? אני לגמרי מחויב למי שבחוץ, אבל יש לי מחויבויות קודמות שגוברות על המחויבות ההיא. מה יקרה אם אני צריך להרוג מישהו כדי להציל בן משפחה שלי? זה אסור לעשות. אפילו להציל את עצמי כמובן אסור, אז בטח להציל בן משפחה. אסור. למה אסור? פה פתאום אין מעגלי קרבה או היררכיה בין מעגלי קרבה. אז פה אנחנו נזקקים לאיזושהי הבחנה, לא בדיוק זה, אבל זה דומה לזה, יש הבדל בין זכויות אדם וזכויות אזרח, בהגות המוסרית והמשפטית. מה ההבדל? זכויות אזרח מגיעות רק לאזרחים. נגיד חינוך, לקבל חינוך, לקבל רמת חיים מינימלית, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, לשמור על הביטחון, כל מיני שירותים שהמדינה מחויבת לתת לאזרחיה. אלה זכויות אזרח. מה קורה עם מישהו שאין לו חינוך, אבל הוא לא אזרח של המדינה? האם אני חייב לתת לו חינוך? התשובה היא לא. כי אלה זכויות אזרח. אבל האם מותר לי להרוג אותו? ברור שלא. למה? כי זה זכויות אדם. בזכויות אדם אין הבדל בין אזרחים של המדינה שלי לאזרחים של מדינה אחרת. מבחינת זכויות אדם זה איזשהו רף מינימלי שביחס אליו אני לא יכול להעדיף מישהו אחד על מישהו אחר. אני לא יכול לפגוע בזכויות אדם של אנשים אחרים כדי להגן על אזרחים שלי. אלא אם כן הם כמובן מאיימים על האזרחים שלי, אבל אם הם לא מאיימים, אני לא יכול לפגוע בזכויות האדם שלהם כדי להציל את זכויות האדם של האנשים שלי, או את זכויות, בטח לא את זכויות האזרח. של האנשים שלי. בזכויות אזרח אני יכול לתת יחס מועדף, יכול וצריך, לתת יחס מועדף לאזרחים שלי. בזכויות אדם, כל בני האדם שווים. אסור להעדיף אחד על השני. השיקולים צריכים להיות ענייניים. רופא לא יכול להציל את הבן שלו לפני שהוא מציל מישהו אחר, אם בסדרי הקדימויות של מדע, או לא יודע, של הצלת חיים, הוא עומד בקריטריונים ואתה צריך לטפל בו קודם. למה? כיוון שהחובה שלך לטפל בו כשהוא על לזכויות אדם, לא לזכויות אזרח. זה לא מחויבויות של אב לבנו, זה מחויבויות של רופא לפציינט. המחויבויות של רופא לפציינט אמורות להיות אחידות בין אם זה הבן שלך ובין אם זה מישהו אחר. זו דרישה כמעט קשה מאוד לעמוד בה, אבל זה בעצם מה שאמור להיות במצב כזה. זאת אומרת, מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה את הטענה הבאה. חשבו למשל, על טענות של אפליה, נגיד, ביחס לרצח. אז אומרים לי, הרי יש, רצח של גוי, אין לו עוברים בלא תרצח. וגם לא חייבים איתה, מי שרוצח גוי. עוברים איסור דאורייתא, ששופך דם האדם, באדם דמו יישפך. אבל לא עוברים על לא תרצח ואין חיוב מיתה. וזה מעורר רגשות קשים, כבר שמעתי לא פעם ביקורות קשות על העניין הזה. בעיניי ביקורות לא מוצדקות לחלוטין. ואפילו בלי קשר, יש קצת קשר, אבל בעצם זה בלי קשר ישיר להבחנה שעשיתי קודם בין הלכה לבין מוסר. כי הטענה שלי היא הטענה הבאה, מבחינה מוסרית, האיסור להרוג גוי והאיסור להרוג יהודי זה אותו איסור בדיוק. אין שום בדל הבדל ביניהם. אלא מאי? שהאיסור המוסרי לא כתוב ולא תרצח. הוא כתוב ושפך דם האדם, באדם דמו יישפך. וזה באמת קיים גם ביחס לגוי. מה כתוב ולא תרצח? ולא תרצח כתוב כתובה קומה נוספת. ביחס ליהודי, חוץ מהבעיה המוסרית כשאתה רוצח אותו, יש גם בעיה דתית. ביחס לגוי, כי שופך דם האדם זה גם עניין הלכתי, לא רק עניין מוסרי, אבל עזוב את זה כרגע. יש בעיה דתית יתרה שלא תרצח כשאתה הורג יהודי. האם זה אומר שיש אפליה או, 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 או ערך אחר של חיים של יהודי וגוי? תשובתי היא חד משמעית לא. בגלל שערך החיים שייך אך ורק למישור המוסרי, ובמישור המוסרי אין הבדל. במישור המוסרי אין הבדל. כאשר אני הורג יהודי, אומרים לי שחוץ מהבעיה המוסרית, יש גם בעיה דתית. את זה יש כשאתה הורג יהודי, אין כשאתה הורג גוי. זה לא שייך לאפליה. זה לא שייך לאפליה. היחס המוסרי שלי קיים ביחס לשניהם. אבל ביחס אליו יש גם ערך דתי. יותר מזה, הוא גם בן העם שלי. אז מבחינת זה שהוא בן העם שלי, מותר לי להתייחס לחייו באיזשהו, בקומה שנייה, כמשהו שיותר חשוב לי מאשר חייו של האחר, לא בקומה הראשונה. בקומה המוסרית, הבסיסית, האוניברסלית, אותו דבר. ולכן במובן המוסרי אין הבדל בין חיי גוי לחיי יהודי. אבל יש עבירה דתית בהריגת יהודי, ואת זה אין אצל גוי. אני לא רואה בזה שום אפליה. להפך, הגוי כשהוא יהרוג יהודי, כשגוי יהרוג יהודי, האם יוציאו אותו להורג? זה מדינות נאורות רגילות, לא בארצות הברית המטורפת. מדינות רגילות. באנגליה, בגרמניה, בצרפת, לא, לא יוציאו אותו להורג, נכון? יכניסו אותו לכלא. למה? גם אם הוא יהרוג גוי וגם הוא יהרוג יהודי. גם אנחנו נכניס לכלא מי שהורג גוי ומי שהורג יהודי. בדיוק כמו שהצרפתים עושים. גם אנחנו. עונש מיתה אנחנו נותנים רק על העבירה הדתית, לא על העבירה המוסרית. זה עונש שהוא מעבר למחויבות. המחויבות המוסרית היא להניש אותו בחיים, במאסר עולם בכלא. את זה אנחנו נעשה גם על הריגת גוי, כי העבירה המוסרית של הריגת גוי היא בדיוק כמו העבירה המוסרית של יהודי, ולכן אני לא רואה שום אפליה ביחס, נקרא לו התורני, לאו דווקא ההלכתי, בין החיים, היחס לחיים של גוי לחיים של יהודי. זה אותו דבר. מה שהגוי עושה לרוצח שהורג יהודי או גוי, גם היהודים יעשו לרוצח שהרג יהודי או גוי. אותו דבר. היהודים יגידו שאם אתה הרגת יהודי, אנחנו נעשה לך יותר ממה שהגויים עושים לרוצח, כי אנחנו חשובים לנו היהודים, כי הם המשפחה שלנו, העם שלנו, כי יש לזה ערך דתי, תנסחו את זה איך שאתם רוצים. אבל זה לתת ליהודי יותר, לא לתת לגוי פחות. וזה לא סמנטיקה. למה זה לא סמנטיקה? כי יש לי מדד אובייקטיבי. ברגע שאני אתייחס להריגת גוי באופן קל יותר, מאשר איך שהגויים מתייחסים להריגת יהודי, תאשימו אותי באפליה. כשהגויים תופסים רוצח של יהודי, הם הורגים אותו? לא. מכניסים אותו לכלא. גם אני אכניס הורג גוי לכלא. וזה לא עסק של סבתא שלכם, מה שאני עושה בתוך המשפחה. בתוך המשפחה אני נותן עוד סנקציה, אני גם הורג את הרוצח. כי בתוך המשפחה אני רוצה להשליט משמעת חזקה יותר. זה הכל. זה לא קשור.
אז הילד לומד בבית ספר שבשבת הוא לא מחלל שבת כדי להציל גוי. הגוי שם יצעק ויבכה, והוא לא מחלל שבת.
זה לדיון הקודם שאמרתי. אמרתי, זה קשור לדיון הקודם. אני לא חושב שזה צודק מבחינה הלכתית. אני אומר, לגבי רצח זה כן צודק הלכתית. רצח זה צודק הלכתית, ואין לי את כל המהלכים הקודמים. מי שהורג גוי לא חייב מיטה, ואני גם לא אשתדל שהוא יהיה חייב מיטה. אני לא אחפש פטנטים איך להכניס אותו לחיוב מיטה. כי לא, הוא באמת לא חייב מיטה, הוא חייב מאסר עולם. בדיוק כמו, כמו גוי שהרג גוי, או כמו גוי שהרג יהודי, או כמו שכל מדינה מטורבטת מטפלת ברוצחים שלה. גם אנחנו צריכים לטפל אותו דבר ברוצחים שלנו. נכון שמי שיהודי שהרג יהודי, פה יש לנו איזשהו ערך נוסף, יש לנו קומה נוספת. זה כמו שאני דואג למשפחה שלי יותר, אתה לא יכול לבוא אליי בטענות שאני מפלה אותך. כל עוד אני לא פוגע בזכויות שלך, או כל עוד אני לא מתייחס אליך באופן לא ראוי, אלא אני מתייחס לבני המשפחה שלי באופן שהוא למעלה מן הראוי. זה זכותי. ולכן תשימו לב שפה אני כן נזקק להבחנה הזאת שאותה עשיתי, בין הערכים הדתיים לערכים המוסריים, אבל למעשה אפשר היה להסביר את זה גם בלי כל ההבחנה הזאת. אתם לא חייבים להיזקק, תחשבו על ויכוח שיש לכם עם גוי או חילוני או מישהו, לא משנה שבא עם ביקורת כזאת, מה זה חיים של גוי לא שווים אצלכם. אגב, לפעמים הביקורת היא מוזדקת, כי מה שקורה זה שגם היהודים לא מבינים את זה. היהודים והרבנים לא מבינים את זה. והם באמת חושבים שחיים של גוי שווים פחות. עיין ערך משפט המלך, תורת המלך, תורת המלך וכו'. זו טעות גדולה וגמורה. זה לא נכון. חיים של גוי שווים בדיוק כמו חיים של יהודי.
אבל גוי שרג יהודי...
מה?
גוי שרג יהודי חייב מיטה.
נכון? כל מי שהורג יהודי חייב מיטה.
זאת אומרת, לא, יש כאן הבדל. יהודי שרג גוי לא חייב מיטה, גוי שרג יהודי חייב מיטה.
גוי שרג יהודי ויהודי שרג יהודי חייבים מיטה. גם יהודי שיעשה את אותו פעולה חייב מיטה. כי זה פריבילגיה שאנחנו עושים. מי שרצח מישהו משלנו, יקבל לו, אגב, זה רק בגויים שנמצאים תחת ידינו, כמובן, והכל, הלכת למשיחה, לא יודע מתי זה קורה וקרה. אבל באופן עקרוני, זה הדבר הנוסף שאנחנו עושים למי שהרג יהודי, בגלל הפגיעה במשפחה שלנו. אבל את היחס הרצח הבסיסי, ברמה המוסרית, נותנים יחס שוויוני לכל, לא משנה את מי רצחת.
אבל גוי שעבר על... גוי שעבר על גניבה, למשל, על שבע מצוות בני נוח, הוא חייב גם כן מיטה.
אוקיי.
נו, ויהודי שעשה את זה לא חייב מיטה. אז אנחנו עושים אפליה בין גוי ליהודי.
לא אמרתי שזה עושה, לא אמרתי שזה מתרץ את כל ההבדלים בין גוי ליהודי. ממש לא. מה שאני אומר זה לגבי, ספציפית לגבי רצח. אמרתי שההלכה היא לא שוויונית. זה לא, אני רק מראה פה נקודות שבהן אפשר לראות שהסתירות בין ההלכה לבין המוסר, או שאני מוצא את המכניזם שתיארתי קודם כדי לפתור. להימנע מהקונפליקט, או שיש מקרים מסוימים שבהם אין באמת קונפליקט. זה טעות שמסתכלים על זה כקונפליקט. אני לא אומר שבכל המקומות. יש הבדלים בין יהודי וגוי. מבחינה הלכתית. אני רק טוען שמבחינה הלכתית כן, מבחינה מוסרית לא. זה אני כן טוען. מבחינה מוסרית אין הבדל בין יהודי לבין גוי. מבחינה הלכתית יש. אוקיי? אז הטענה היא שבמקומות האלה, זה כמו, תחשבו על עוד, אני אתן לכם עוד דוגמה. היא לא אותו דבר, אבל הלוגיקה היא לוגיקה דומה. מגיע גר, ואנחנו כמובן דורשים ממנו ללמוד, להיבחן לדיינות, ללמוד את כל ההלכות לפרטיהם, ולהתחייב כמובן לקיים את כולן. בלי זה הוא לא יהיה יהודי. עכשיו, בתוכנו חיים, צער כל רוב גדול של הציבור, שלא מקיים שום דבר מזה. לא מחויב כלום, הוא יהודי קשר. למה? אז מה אתם רוצים מהגר המסכן הזה? שיצטרף אלינו לפי הסטנדרטים שמקיימים היהודים עצמם. איך אתה מצפה ממנו ליותר ממה שאתה מצפה מהיהודים? גם איזשהו סוג של אפליה, נכון? אז פה יש, אני לא יודע, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זאת גם לוגיקה דומה. הטענה היא כמובן ההבדל בין להצטרף למועדון לבין לזרוק מישהו שכבר שייך למועדון. כל מדינה בעולם, אם יש אזרח שגנב, הוא לא מאבד את אזרחותו, נכון? חס לכלא. הוא לא מאבד את אזרחותו, גם אם הוא רצח, גם אם הוא עשה טבח המונים, הוא לא מאבד את אזרחותו, אוקיי? ייכנס לכלא עד סוף ימיו, או יענישו אותו, לא יודע מה שיעשו לו. אבל אם מישהו רוצה להצטרף כאזרח למדינה, ויש לו תיק פלילי במדינה שממנה הוא מגיע, הוא גנב או רוצח או משהו כזה, לא יקבלו אותו. לא ייתנו לו אזרחות. למה? אצלך במדינה יש אזרחים שגונבים, אז מה, למה אתה לא מקבל אותי? התשובה היא שיש הבדל, בין הקריטריונים שאני דורש כדי לקבל מישהו למועדון שלי, לבין הקריטריונים שבהם צריך לעמוד מישהו שכבר במועדון, בשביל שאני אזרוק אותו. ברור שהוא צריך לעשות דברים הרבה יותר חמורים, אם בכלל, כדי שאני אזרוק אותו. משפחה שהבן שלה נתפס בגניבה, היא לא מתנכרת לו בדרך כלל, ואני חושב שטוב שכך. אבל משפחה שצריכה לאמץ ילד, אני בהחלט יכול להבין, אלא אם כן הם באמת אצילים בצורה בלתי רגילה, אבל אני יכול להבין שהם לא ירצו ילד שהוא גנב. לא ירצו לאמץ אותו. מה ההבדל? ההבדל הוא שזה כבר ילד שלי, צריך לעבור הרבה יותר בשביל שאני אזרוק אותו, אם בכלל. אבל אם מישהו רוצה להיות ילד שלי, אז אני אדרוש איזה שהן דרישות מינימום. אני לא רוצה להכניס אליי למועדון, למשפחה, לקבוצה, לא משנה איך שלא תקראו לזה, מישהו עם בעיות. לכן, כשאנחנו מדברים על גר, אז הגר, כשהוא בא להתגייר, אנחנו מצפים ממנו למחויבות מקסימלית. אתה חייב לקבל על עצמך עול מצוות. למרות שיהודים מלידה לא מקיימים את רוב המצוות, כן? רוב היהודים לא מחויבים להלכה, אוקיי? למה? כי הם כבר במועדון, בשביל לזרוק אותם צריך לעשות דברים חריפים יותר, אם בכלל. לכן, עוד פעם, זה נקודה שנראית כמו אפליה, הטענה הזאת עולה הרי לא מעט, ואני חושב שזה לא נכון. וזה קצת קשור למה שאמרתי קודם, שלמשפחה שלי יש יחס מועדף. במשפחה שלי, אני מוכן לקבל אותם כמשפחה, גם אם הם גנבו, רצחו, אני לא יודע מה שהם עשו. אבל מישהו שרוצה להצטרף למשפחה שלי, למה שאני אצרף אותו אם הוא גנב או שהוא רצח? זה נשמע לי נורא הגיוני. כל מדינה בעולם עושה את זה, זה לא קשור ליהדות. ואיכשהו לכולם זה ברור בכל מדינה בעולם, אבל על הגיור כולם צועקים שאנחנו אנטישמים ומפלים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אני לא חושב שיש בזה ממש בטענות האלה. עוד פעם אני אומר, אני לא טוען שאין אפליות בין יהודים לבין גויים שההלכה היא שוויונית, אמרתי בהתחלה שלא. אני כן אומר שיש לא מעט מקומות שבהם זה לא נכון, הטענות האלה הן לא נכונות, וזה נובע מאותה חלוקה שאמרתי קודם, אבל אפשר להסביר את זה גם בלי זה. אני אראה לכם אולי דוגמה נוספת. ראינו באחד השיעורים הקודמים את הכלל הזה של חלל על שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. ואז באים המבקרים ואומרים, אנחנו בעצם מחללים שבת כדי להציל חיים של יהודי, אבל את הגוי אנחנו משאירים למות. עכשיו, הזכרתי אני חושב את המשנה הברורה שכותב, שביסורי דרבנן מותר לחלל שבת כדי להציל גוי, אבל לא ביסורי דאורייתא. והגויים יקבלו את זה, הם יבינו שזה איסורי שבת, ולכן אנחנו לא עושים את זה. אני כשראיתי את המשנה ברורה הזה, צבטתי את עצמי כדי לראות האם אני קורא נכון, או שאולי זה איזה הזיה. הוא כותב ברצינות, שהגויים יבינו את זה, כי זה חילול שבת, הם מבינים ששבת חמורה אצלנו, והם יבינו שאנחנו נשאיר אחד הגויים למות. ורק על יהודי אנחנו מחללים שבת. טוב, הגויים של היום לא יבינו את זה, הגויים של סביב החפץ חיים כנראה הוא יעריך שכן מבינים את זה, זה מעניין אגב, זאת הערכת מציאות מעניינת, ואני לא מזלזל בה. בסביבה שהיא סביבה דתית, אני חושב שיש יותר הבנה גם לדתות אחרות. אתה יכול לשנוא אותם, אתה יכול לתאב אותם, אבל אתה מבין את העניין הזה של חומרת חילול שבת, גם לך יש איזשהם איסורים דתיים שהם מאוד חשובים. אני לא שולל את הערכת המציאות של החפץ חיים, היום זה לא יעבוד, כי היום אנחנו חיים בעולם חילוני. זה בעצם הסיבה נדמה לי. אבל לענייננו, תחשבו עכשיו על זה מזווית אחרת. אם אני אבוא לגוי, ואני אספר לו, תשמע, בעצם גם לחיים של יהודי אני לא מחלל שבת. אני אראה, כל מה שאני מותר לי לחלל שבת כדי להציל חיים של יהודי, זה רק בגלל שאחרי זה הוא ישמור שבתות הרבה. זאת אומרת, ההיתר שלי, שבת היא כל כך חמורה שהיא לא שווה חיים. אני צריך להקריב את החיים של ההוא בשביל לא לחלל שבת. אלא מה? אם אני מחלל שבת כאן ומציל אותו, הוא ישמור שבתות הרבה בעתיד. אז בעצם מה שמצדיק את החילול שבת זה לא הערך החיים של היהודי, אלא שמירות השבת של היהודי. טוב, אתה הרי לא תשמור שבת, אתה גוי. אז לכן אני לא מחלל שבת כדי להציל אותך. עוד פעם, אני לא טוען שהבן אדם עצמו שאני לא מציל אותו יקבל את זה בשלווה, אבל אני כן טוען שאת הטיעון הזה אפשר לשמוע. מי שמתייחס ברצינות, ואני מראה לו במקורות באמת, שאני לא עובד עליו, גם חילול שבת להצלת יהודי הוא לא אוטומטית בגלל ערך החיים של היהודי, אלא בגלל שהיהודי הזה ישמור שבתות. זאת אומרת, מה שמצדיק את החילול שבת זה עיקרון הלכתי, לא ערך החיים. וזה לא קיים אצל גוי. אז יכול להיות שהוא יבין את זה. עכשיו, אני אמרתי, אני אומר את זה רק כדוגמה, כי אני טענתי, כשדיברנו על זה, אני טענתי, זה לא נכון, אפשר לחלל שבת כדי להציל גוי, וגם מחלל השבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה, לא באמת אומר שזה לא נעשה בשביל ערך החיים, אלא בשביל ההלכה, זה נעשה בשביל ערך החיים, אבל בשביל זה צריך לחזור לכל פיוטי הסוגיה שלמדנו שם, אני לא אחזור לזה. אני מביא את זה כאן רק כדוגמה נוספת, למשהו שנראה כמו אפליה, אבל כשבודקים אותו אז רואים, זה לא אפליה. אני נוהג אותו דבר ביחס ליהודי כמו ביחס לגוי. השבת שלי היא חשובה, לא ערך החיים שלך אצלי הוא נמוך. ולכן, כיוון שהשבת היא כל כך חשובה, גם את היהודי אני אשאיר למות. ואני לא אחלל שבת. אבל אני כן אחלל שבת, כי אני ארוויח ממנו שבתות, לא בגלל ערך החיים שלו. ממך, אתה לא שומר שבתות, גם אתה מסכים. אז אין לי יותר, מה אני אעשה? ידיי כבולות. אני לא יכול לחלל שבת כדי להציל את חייך. טיעון כזה, גוי פילוסוף יכול לשמוע. אם גוי לא פילוסוף, אני לא בטוח שיקבל דבר כזה. אבל גוי פילוסוף מבין שיש פה טיעון רציני. אני חושב שזה טיעון רציני. זה לא, זה, פה זה באמת, אם תופסים את הדברים כך, ואני אומר עוד פעם, אני לא תופס אותם כך. אני רק אומר, בהנחה שזאת המשמעות של הדברים, אני חושב שזה טיעון רציני. וזה טיעון שאומר שאין פה אפליה. את השבת אנחנו לא מחללים גם בשביל חיים של יהודי, לא רק בשביל חיים של גוי. אז כל הטיעונים האלה בעצם יושבים...
זה אסור לחלל שבת על חילוני.
נכון. הרב אור החיים כותב את זה להלכה. שמי שלא שומר שבתות, אסור לחלל עליו שבת. רוב הפוסקים אומרים לא ככה. אומרים לא ככה, אבל יש להם תירוצים. למה? ושאתה צריך להעמיד בפני החילוני את האפשרות לשמור שבת. ושהוא בוחר לא לעשות את זה, קירה שלו, אתה לא יכול לקחת את ההחלטה במקומו. אתה צריך לאפשר לו להעמיד בפניו את האפשרות לשמור שבתות. זה שהוא אחרי זה פושע ולא שומר שבתות, יכול להיות שיזקפו לחובתו גם את החילול שבת הזה שהשקעתי כדי להרוויח את השבתות שהוא היה אמור לשמור. אולי, בסדר? אז ככה רוב הפוסקים אומרים, ככה הם דוחים את הטענה של האור החיים. אז החיי שעה למשל, יש כאלה שרוצים לטעון אולי שלא לחלל שבת כי הוא לא ישמור שבתות הרבה. כמו שיש גמרא לכאורה שמחללים שבת על חיי שעה. אז השאלה היא למה, טוב, זה דבר אחר. בכל אופן, כל הדוגמאות האלה בעצם אומרות דבר כזה. אני חושב, יכול לנסח את, להסתכל על כפל המישורים האלה, הדתי והמוסרי, בצורה של שתי קומות. ובעצם הטענה שלי היא הטענה הבאה. יש את הקומה הבסיסית שהיא הקומה המוסרית האוניברסלית, שביחס אליה כל באי העולם שווים. יהודים ודתיים ולא דתיים וקויים ומי שאתם רוצים. יש את הקומה הדתית. הקומה הדתית היא קומה נוספת. היא לא קשורה לקומה המוסרית, הקומה המוסרית נשארת בעינה. הקומה הדתית היא קומה נוספת. ושם בהחלט ייתכנו אפליות, כי זה לא אפליה. גם הגוי לא רואה את הפגיעה בי כבעיה דתית, אלא רק כבעיה מוסרית. אז גם אני רואה את הפגיעה בו כבעיה מוסרית, ולא כבעיה דתית. לגמרי הדדי, היחס שלי אליו. הפגיעה ביהודי, יש בה גם בעיה דתית, לטענתי. בסדר? זה הכל. אז זה תוספת, זה לא פגיעה בזכויות האדם שלו, זה אולי בזכויות האזרח שלו, כי לא, הוא לא האזרח בישראל, כן? הוא לא אזרח בלשון התורה. כן? הוא לא חלק מאיתנו. אז לכן אני לא נותן לו את הפריבילגיות הנוספות, אבל אני לא פוגע בזכויות היסודיות שלו. ברמה המוסרית מגיעות לו את אותם זכויות כמו ליהודי. ההדדיות הזאת עולה בהקשר מעניין, בהקשר של המאירי ביחס לגויים, כולם שואלים איך הוא יוצא נגד הרמב״ם. הוא אומר שהגויים בימיו יש להם דין של יהודים לכל דבר, מבחינת היחס אליהם, לא שמותר להתחתן איתם, אבל מבחינת היחסים אליהם, הצלת, חילול שבת להצלתם, הפקעת הלוואתם, ריבית, כל מיני דברים מן הסוג הזה, ביחס לגויים כמו ביחס ליהודים. אז כולם שואלים עליו, המאירי בדרך כלל הולך בעקבות הרמב״ם, ואם לא, אז הוא מביא את דבריו וחולק עליו. פה הוא לא כותב, הרמב״ם לא כותב דבר כזה. להפך, הרמב״ם אומר שהנוצרים הם עובדי עבודה זרה. אז האמת שתסתכלו, אני חושב שהמקור של המאירי הוא הרמב״ם. לא רק שהוא לא הולך נגד הרמב״ם. תראו ברמב״ם, אתם רואים, כן, שיתפתי פה את הפרויקט השו"ת, במשנה בבבא קמא מופיע, אני נראה את המשנה רגע, שור של, אני מדלג על ההתחלה, הרי הסיפה של המשנה. שור של ישראל, כן, הרבה ויכוחים מומרים התנהלו על המשנה הזאת. שור של ישראל שנגח על שור של עובד כוכבים, פטור. ושור של עובד כוכבים שנגח לשור של ישראל, בין תם בין מועד משלם נזק שלם. גם תם. משלם חצי נזק, אם זה גוי שנוגח אותנו, נזק שלם הוא משלם. אז בגמרא יש דיון על זה, והראשונים עומדים על זה, בטענה היא בעצם, שהדין עם הגויים הולך כך, במקום שהמערכת המשפטית שלהם היא לטובתנו, אנחנו נשפוט אותו לפי מערכת המשפטית שלהם. במקום שהמערכת המשפטית שלנו היא לטובתנו, נשפוט לפי המערכת המשפטית שלנו. זה הכלל. זה הכלל אחר גם בשולחן ערוך. תסתכלו בפירוש המשנה לרמב״ם, נשמע נורא, המשנה הזאת. אומר הרמב״ם כך, אם הרע דין לישראל עם גוי, הרי אופן המשפט ביניהם כמו שאבאר לך. אם היה לנו בדיניהם זכות, דנו להם בדיניהם, ואמרנו להם, כך דיניכם, מה אתם מתלוננים, זה הדין שלכם. וכמובן כשהיהודים מרוויח, הם דנים בדין של הגוי. ואם היה יותר טוב לנו, שנדון בדינינו, דנו להם לפי דינינו. ונאמר להם, כך דיננו, מה אתם רוצים? זה המערכת המשפטית שלנו. קיצור, לשקר להם בפרצוף. לעשות, לבחור את המערכת המשפטית שבה היהודי יצא וידוע לעליונה, או שלהם או שלנו, ומה אתם רוצים? זה המערכת שלכם, או מה אתם רוצים? זאת המערכת שלנו. ואל יקשה בעיניך דבר זה, אומר הרמב״ם, ואל תטמע עליו. הרמב״ם מוטרד מהעניין הזה. כמו שלא תטמע על שחיטת בעלי החיים, אף על פי שלא עשו שום רע. לפי שמי שלא נשלמו בו התכונות האנושיות, הוא אדם באמת, ואין תכליתו אלא לאדם. והדיבור על עניין זה צריך ספר מיוחד. אז הרמב״ם אומר, אל תתפלא על ההלכה האנטישמית הזאת, או האנטי לא שמית. למה? כי הגויים הם בעצם סוג, כמו בעלי חיים, לא נשלמו בהם התכונות האנושיות. ולכן היחס אליהם, אין לנו מחויבויות מוסריות אליהם, למה? כי הם עצמם לא מתנהגים באופן מוסרי, לא כלפינו ולא ביניהם. ולכן גם אנחנו לא צריכים להתנהג כלפיהם באופן מוסרי. תחשבו על גויים שלא משיבים עבדות, מוצאים עבדות ולוקחים לעצמם. עכשיו באה ההלכה ואומרת, עבדה של גוי לא מחזירים, רק עבדה של יהודי. זאת אפליה? אני טוען שלא. אם אתם לא מחזירים לנו עבדות, למה שאנחנו נחזיר לכם עבדות? אנחנו הולכים עם הסטנדרט שלכם. לבני עמנו אנחנו עושים סטנדרט גבוה יותר, זכותנו. אנחנו לא נוהגים כלפיכם אחרת מה שאתם נוהגים כלפינו. יש הדדיות מסוימת גם במוסר. מי שגונב מכולם, אנחנו צריכים להקפיד לו לגנוב ממנו? לא מקבל את זה. מי שמלווה בריבית לכולם, אני לא צריך להלוות לא בריבית? למה? לא נכון. יש שאני כלפי בני עמי שהם עצמם לא מלווים בריבית, גם אני לא מלווה להם בריבית, זה בסדר גמור. אומר הרמב״ם, אם אתם לא מתנהגים באופן מוסרי, לא נשלמו בכם התכונות האנושיות, אז גם אנחנו לא צריכים להתנהג כלפיכם באופן מוסרי. זה כמו שבעלי חיים הם לא בני אדם, אז לא מגיעות להם זכויות, אפשר לשחוט אותם כדי לאכול. אבל מכאן תבינו מה יוצא, שאם אנחנו מגיעים למסקנה שהגויים כן נשלמו בהם התכונות האנושיות, הם גדורים בנימוסי האומות, הם מתנהגים בסדר, כמו היהודים. יש יותר, יש פחות, כמו שאצל היהודים יש יותר ויש פחות. זה מה שאומר המאירי. הוא לא הולך נגד הרמב״ם. המקור שלו זה הרמב״ם. וזה ביטוי נהדר לעניין הזה של ההדדיות. פה אני טוען, לא רק שמבחינה הלכתית אני עושה אפליה כלפי הגויים, אבל לא מבחינה מוסרית. אלא הטענה שלי, שגם ברמה המוסרית, כל עוד אין הדדיות, אז לא צריך גם להתנהג כלפיהם גם ברמה המוסרית בסדר. הכל מה שאנחנו מסתכלים היום זה איזשהו סוג של אנכרוניזם. כי אנחנו היום מכירים גויים שמתנהגים בצורה תרבותית נאורה ונאותה, כמו היהודים. אז באמת זה נראה לנו בלתי קביל לא להתנהג כלפיהם באופן מוסרי, באפליה ובצדק. כי באמת במצב הזה, ברמה המוסרית זה צריך להיות סימטרי. אם הם מתנהגים מוסרית, גם צריך להתנהג כלפיהם מוסרית. ברמה הדתית זה המעגל השני, בני משפחה, המעגל הדתי, כל מה שדיברתי עד עכשיו, שם יכולים להיות הבדלים. זה לא מראה על אפליה, זה מראה, זה הבדלים. טוב, אני אעצור כאן את על העניין הזה, עוד אפשר היה לדבר עוד, אבל אני אעצור כאן. מי שרוצה להעיר, אז כמו שכאן אנחנו עוצרים את הסדרה, או לא יודע, אולי אני אעשה עוד איזה פגישה אחת על דילמת או תפרון. התלבטתי אם לעשות את זה פה או לא לעשות את זה פה, אני לא יודע. נראה, נחשוב על זה עוד. באופן עקרונית הסדרה נגמרה, אולי נעשה עוד פגישה אחת על דילמת או תפרון, ואז זה באמת אומר שבאלול אני אתחיל את הנושא הנושא הבא, נראה עוד. טוב, אני מחכה עוד לתשובה, יצחק, גם על הפורמט שלנו, ימי חמישי.
דיברנו על פורמט של 4-5 פגישות.
מה, לא שומע?
דיברנו על פורמט של 4-5 פגישות לנושא.
לא, לא, ברור, מבחינת הזום ולא זום, ואיך, ואיך פותחים.
כן, אנחנו, למעשה, השיעור שלנו בתשלום, ואנחנו מבקשים מהאנשים להשתתף. אבל אנחנו נודיע.
בסדר, אז... אז כשיהיו החלטות, אז נעביר הודעה, בסדר?
כן.
טוב, בכל אופן, זה הסוף של הסדרה הזאת, אולי עוד פגישה אחת אני אעשה עליה, נראה. טוב, יש שאלות או הערות, אז...
תודה רבה.
אוקיי.
מעניין מאוד.
להתראות.